ברוכים וברוכות הבאים ובאות לפרק חדש של תודה רבה. איתי יושבת אי אברס.
אני כאן עם מתן בן משה.
נכון, זה אני. אנחנו מקליטים היום בפודקאסטיקו, אחלה ספייס, ממליצים. היום אנחנו מארחים את נילי ברגידה, שהייתה שיחה מרתקת איתה על חלומות צלולים. נילי היא פסיכותרפיסטית גופנית, המשלבת עבודה עם חלימה וחלומות צלולים. חולמת צלול למעלה משני עשורים, וחוקרת שילוב חלומות צלולים בתהליך תרפויטי, וגם מרצה בתחום ומאמנת לחלימה צלולה. היא תספר קצת על הרבה על העולם הזה, הייתה שיחה פשוט מרתקת.
לגמרי.
ואני ממש ממש ממליץ לכם להקשיב עד הסוף. כמו תמיד, התמיכה שלכם עוזרת לנו מאוד, זה כיף, וזה נותן לנו דרייב, תספרו לחברים, תשלחו, תפיצו, זה עוזר לנו שמאזינים לנו עוד, הדבר הזה מתגלגל יפה לאט לאט, ואנחנו רוצים שזה ימשיך. תנו לנו לייק בפייסבוק, ואם אתם רוצים לתמוך בנו גם כלכלית ולא רק וירטואלית, יש לנו את עמוד הפטריון שלנו, שם אפשר לתמוך בנו באופן חודשי קבוע, החל מדולר אחד בלבד, זה נחמד. ואנחנו מפרטים שם קצת יותר על עצמנו ועל התוכניות שלנו לעתיד, אנחנו ממליצים. תהנו מהפרק.
תודה רבה.
תודה רבה.
היי נילי, אז ברוכה הבאה לפודקאסט, תודה רבה.
ברוכים הנמצאים.
נתחיל בשאלה, נראה לי מתבקשת, שחשבתי שאני מגניב ויצירתי, ואז הבנתי שגם יאב חשבה על אותה שאלה.
שגם יאב מגניבה ויצירתי.
נכון.
או שאף אחד מאיתנו.
נכון, שנינו נדושים. האם חלמת היום בלילה?
כן, חלמתי.
חלום צלול.
בכל לילה, אבל גם זכרתי אותו, שזה לא תמיד קורה. הלילה זה היה חלום רגיל. כן.
שזה...
זה בסה.
זה משמח, זה מאכזב, זה...
תראה, זה היה חלום ממש מגניב. אז אם הוא היה צלול, אז היה יכול להיות עוד יותר נחמד, אבל הוא בהחלט עומד בסטנדרטים של חלום, שכיף מאוד להתעורר ממנו.
איזה יופי. אני לא חולם הרבה.
רגע, מה היה בחלום? הילדים שלך ישנו כל הלילה ולא הציגו למה...
מה שהיה בחלום זה משהו מאוד סיינס פיקשן כזה. היה לי שלט ביד, ובעזרת השלט יכולתי להקפיא את האנשים שעמדו מאחוריי, ומשהו בשלט לא עבד, מה שניסיתי לעשות זה לקפוץ לממד אחר.
וואו.
ובמהלך החלום ניסיתי לתקן את השלט, בא איזה מישהו שניסה לעזור לי, ואז הבת שלי בכתה והתעוררתי בחלום. כך הוא הסתיים.
וואו, נילי ומורטי.
בוא נקרא לפרק ככה.
כן, בסדר גמור.
את ראית ריק ומורטי?
כן, ברור.
מדהים.
ואת תמיד היית, כאילו זה חלומות יצירתיים כאלה, ואת תמיד היית יצירתית בחשיבה, אפשר לומר, כאילו קצת far out כזה בדמיון?
אפשר להגיד שכן, גם כשהייתי ילדה. בעצם הפעם הראשונה שנפגשתי בחלומות צלולים היה בגיל 15, שמצאתי בבית ירחון, שאח שלי היה מנוי עליו, זה היה ירחון מדעי, ובפנים היה פול-אוטס כאלה שאפשר להוציא, עם ממש הסבר על מה זה לוסי דרימינג, ואיך אפשר להגיע ללוסי דרימינג. וכנראה שהייתי ילדה קצת חולמנית כזאת, וקצת... משועממת, וקצת סקרנית, וקצת חננית, הכל ביחד, וזה מאוד מאוד משך אותי. והחלטתי ללכת על זה, ובמשך חודש שלם, מה שעשיתי זה להתאמן על בדיקות מציאות. אני ארחיב על זה קצת יותר בהמשך, אבל מה שבעצם עשיתי זה להסתכל על היד שלי, ולספור 5 אצבעות, ולהסתכל בצד, להסתכל שוב פעם, ולספור 5 אצבעות, ולראות ששום דבר לא השתנה.
בזמן עירות כמובן.
בזמן עירות, כן. עשיתי את זה בבית, בבית ספר, ברחוב, everywhere.
וואו.
ובעצם אימנתי את המוח שלי להגיע למצב שאני אעשה את אותה בדיקה גם בזמן חלום. וככה הסתובבתי חודש בערך, ואחרי חודש מצאתי את עצמי עומדת על בניין מאוד מאוד גבוה, על הגג שלו. זה היה נראה לי מוזר, אז הסתכלתי על היד, והיא לא נראתה כמו שהיא נראית במציאות.
טם טם טם.
הסתכלתי עוד פעם לצד, הסתכלתי שוב, ראיתי 6 אצבעות, והבנתי שאני חולמת. ונורא נורא נורא התרגשתי, סוף כל סוף זה קורה. אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? ופשוט קפצתי מהגג, ולמטה חיכה לי נוף מטורף של נהר שעבר בתוך ירוק והרים ו... זה נוף כזה שאם אני עכשיו עוצמת את העיניים, אני יכולה פשוט להיזכר איך זה היה ואיך זה הרגיש. והתעוררתי מהחלום הזה עם תחושת מסוגלות מאוד גדולה, עם שמחה מאוד גדולה. חוויה ממש לקחת אותה איתי לחיים עד הסוף.
וואו, באיזה גיל זה היה?
זה היה בגיל 15.
ועד היום את זוכרת את הנוף הזה מהחלום.
כן.
וואו.
וואו, זה ממש... חשבתי שהיה לי חלום צלול, אולי עכשיו אני מבין שהיה לי כזה מין התחלה או משהו מאוד חלש, כי אני לא יודע, אני זוכר שהיה לי חלום צלול, אני לא זוכר מה היה בו יותר מדי. חוץ מזה שאני מבין שאני חולם, מנסה לעשות דברים, לא הולך לי. אולי זה היה המסר, אני לא יודע. אז את ממש זוכרת את זה, כאילו, וזה זה מתחיל ללכת למקום שזה לא נשמע כמו חלום.
בהחלט. זה חלום, כי כשהוכיחו את זה במעבדה של שינה, אז ראו שפיזיולוגית הבן אדם ישן. אבל מבחינת מה שקורה במוח, אזורים שנדלקים בזמן חלימה צלולה, הם שונים והם נוספים לשנת רם. זאת אומרת, המוח לא נראה אותו דבר בשנת רם ובשנת חלימה צלולה. האזורים שנדלקים הם אזורים שנדלקים בזמן העירות, כשאנחנו עושים רפלקציה עצמית, כשאנחנו מנסים לקבל החלטה, אלה האזורים שבעצם נדלקים.
שזה אז... כאילו מודע ביחס לתת מודע, אפשר לומר.
שזה עוד חלקים שאחראים על יכולת שלנו לעשות רפלקציה על עצמנו, להיות במטה-קוגניציה. אוקיי? זה לא מודע ותת מודע, זה... עוד מעט ניכנס לזה ונדבר על זה קצת יותר. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שלא מדובר על... מדובר על איזשהו מצב שקוראים לו מצב היברידי, כן? בין עירות לבין שינה. אבל... אין ספק לגבי העובדה שהגוף והבן אדם עצמו ישנים.
מתי בפעם הראשונה בדקו דבר כזה במעבדת שינה?
אוקיי, אז פעם ראשונה שבדקו את זה במעבדת שינה היה ב-1975, מי שבעצם היה הראשון שחשב על זה, זה דוקטור קית' הרן, ב-UK, והוא בעצם חשב הרבה על איך אפשר ליצור תקשורת בין בן אדם ישן לבין בן אדם ער. Okay, הכניס בן אדם למעבדה של שינה, ראה שהוא ישן מבחינת המדדים הפיזיולוגיים שלו, וסיכם איתו מראש שברגע שהוא מבין שהוא נמצא בתוך חלום צלול, הוא יסמן עם העיניים. Okay, העיניים בעצם הם הדבר היחידי שלא נכנס לשיתוק בזמן שאנחנו ישנים. ה-Rapid Eye Movement, העיניים מסתובבות לכל מיני כיוונים, וברגע שהוא סיכם איתו את זה, הוא אמר לו, תסתכל, ימינה, שמאלה. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, 5 פעמים. ובעצם יצר בפעם הראשונה תקשורת בין בן אדם ישן לבין בן אדם ער, עשה היסטוריה. הנבדק גם סימן לו ברגע שהוא הלך להתעורר, שהוא הולך להעיר את עצמו, העיר את עצמו, וכך נגמר בעצם הניסוי. זה היה ב-1975, אבל מה שקרה לדוקטור קית' הרן זה שהוא ניסה לפרסם את המאמר הזה, והקהילה המדעית פשוט dismissed him, לא נתנה לו... עד אז, כל הנושא של חלימה צלולה, למרות שהיו המון תיעודים של חלומות צלולים, פשוט נחשבה תופעה שהיא של אנשים שמדמיינים אותה, ולא האמינו לזה.
Sounds familiar?
כן, לגמרי.
ולמרות שדוקטור קית' הרן הצליח להוכיח אותה, והוא ניסה לפרסם את המאמר שלו, והמאמר שלו נכנס לאיזשהו ירחון, זה בעצם לא התפרסם worldwide, ומי שהיום הוא אבי התופעה והכי מפורסם בתחום, נקרא סטפן לברג', שבעצם הוכיח באמצעים מאוד מאוד דומים באותה שיטה, 3 שנים אחרי זה, את אותו הדבר בתוך מעבדת שינה בארצות הברית. אוקיי? למעשה, הוא חשב שהוא הראשון, זה הסיפור הפיקנטי מאחורי זה, כי המאמר של הראשון פשוט לא התפרסם, והוא יצא להילחם, לפרסם את הדבר הזה, ובאמת הצליח לקבל את ההכרה של הקהילה המדעית, וממש להפוך את התופעה הזאת למשהו מפורסם.
יש בזה גם משהו שהוא נורא מעניין, כי בעצם, אולי גם באמת נחפור על זה אחרי זה קצת יותר, אבל אם הוא סימן לו, והיה מודע למה שהוא מסמן לו, האם הוא בעצם חולם, זה קצת סמנטיקה של הגדרות אולי, אבל בחלימה אנחנו מצפים לפחות ממה שאני חושב על חלימה, שהבן אדם הוא לא מודע. ופה יש איזה אלמנט של מודעות, זה באמת גם משהו אחר לחלום צלול.
אז בוא נעשה שנייה סדר.
אוקיי.
כי חלום צלול זה חלום שבו אני מודעת לעובדה שאני חולמת, בזמן שאני חולמת. ואז המודעות הזאת מאפשרת לי או להתעורר מהחלום אם אני רוצה, או לצפות בחלום מהצד, פשוט לראות אותו unraveling, או לפעול בתוך החלום. אוקיי? אבל אני לגמרי חולמת, אבל אני מודעת לזה שאני זאת שחולמת. אני זוכרת איך קוראים לי. אני זוכרת מה ההיסטוריה שלי. אני זוכרת מה תכננתי לעשות בחלום. ואני יכולה גם לנסות לעשות את מה שתכננתי.
שזה הביג גאנס.
זה, ויש יותר ביג גאנס.
באמת? מלהחליט מה את עושה?
כן.
שזה מה?
שניכנס לזה עכשיו?
כן, 100%.
אני סקרנית.
אוקיי. אז כל מיני חוקרים של הנושא מחלקים את הצלילות בתוך חלום לכל מיני דרגות. אוקיי? חשוב להבין שצלילות זה לא on and off, זה לא יש או אין. והחלוקה שאני הכי אוהבת היא חלוקה של צ'רלי מורלי, שהוא אחד השמות החמים בתחום, והוא מדבר על מה שנקרא טרום צלילות, סמי צלילות, צלילות מלאה, ודרגה רביעית שאני אסביר אותה אחרי שנסביר את שלושת הראשונות. אז הטרום צלילות זה פשוט המקום הזה, שמתעורר הספק. אוקיי? לרוב האנשים היה חלום כזה שהתעורר להם הספק. רגע, משהו פה מוזר קורה. בדרך כלל אני לא רואה פילים ורודים עפים בשמיים.
כן. אני מתעורר בדרך כלל בשלב הזה.
אוקיי. אז השלב הזה הראשון של רק הספק, זה נקרא טרום צלילות, ובדרך כלל זה פשוט נעלם. כי המוח שלנו מצליח לייצר איזושהי סיבה. נכון, היום יום שלישי, ולכן פילים ורודים עפים בשמיים. זה הגיוני. הדרגה השנייה של סמי צלילות, זה בעצם המקום שבו מתעורר הספק, ואני אומר, רגע, משהו פה מוזר קורה. אני חולם. אבל אז החלום נהיה לא יציב, והוא נעלם לנו. או שאנחנו מתעוררים, או שאנחנו גולשים בחזרה לחלום רגיל, כן, משהו שם לא מצליח להחזיק. אבל יש את ה-מומנט הזה. וה-full awareness זה באמת מקום שבו מתעורר הספק, או נכנסנו לחלום צלול בדרך אחרת, נדבר על זה בהמשך, ובעצם אני יודעת שאני נמצאת בתוך חלום, ואני יכולה לפעול בתוך החלום. אוקיי? אני זוכרת איך קוראים לי, אני זוכרת מה תכננתי לעשות, אני מוציאה את זה לפועל. כן? זה המקום שבו באמת אפשר לחוות תרפיה, אפשר לעשות דברים מופלאים ונפלאים, ושם בדרך כלל עולם המערב עוצר, ויש את מה שנקרא הסופר צלילות. שהסופר צלילות בעצם מתקשר יותר לעולם של איך הנזירים הטיבטיים, הבוטיסטים מסתכלים על נושא של חלימה צלולה, ובכלל קוראים לזה דרים יוגה, אני אדבר על זה עוד בהמשך. בסופר צלילות אני בעצם מבינה שלא רק שאני בחלום, אלא שכל מה שקורה סביבי, זה אני. אוקיי? אני מכילה את כל התפאורה מסביבי. אני זאת שיצרתי אותה. אין בעצם הבדל ביני לבין התפאורה. אוקיי? שזה למעשה צעד אחד להבין שכל מה שקורה מסביבנו, גם בעירות, זה הכל אני.
חוויה סובייקטיבית. אבל
האחד. אין? ולכן קוראים לזה חוויות של סופר צלילות, או צלילות סופר, שבעצם אין הפרדה ביני לבין מה שקורה, ואני לא צריכה לפעול בתוך החלום תחת החוקים של המציאות, כן? אם אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת, זה הר שנמצא בתוך החלום, אני לא צריכה לעוף אליו, כן? אני יכולה לעצום עיניים, פתוח עיניים ולהיות שם.
וואו.
זה כבר סופר הירו סטאף לגמרי.
וואו, וואו,
כן,
וואו.
אז קפצנו מיד ל...
רגע, ולך יצא לחלום? סופר חלום צלול?
היו לי חוויות מאוד מאוד עמוקות בחלומות צלולים, חוויות שהרגישו רוחניות, כך התעוררתי מהם וכך הם הרגישו תוך כדי החלום. ואני יכולה להגיד שהם בדרגה אחרת מאשר החוויות של חלימה שבהם עם חלימה צלולה, שאני מאוד במוחשיות שלי, בחושים שלי, זה משהו אחר. להגיד האם זה בדיוק סופר צלילות, או לא סופר צלילות, שוב פעם, זה גם איזושהי חלוקה שאנחנו עושים, כן. אנחנו מנסים לסדר את העולם.
מנסים לתאר את החוויה, מה שאפשר זה לחוות אותה.
כן.
וואו.
תוך רבע שעה הגענו לאחד, זה שיא חדש בשבילנו בפודקאסט. אוקיי, אז... יש לנו את הסכמה הזאת, אנחנו קצת מבינים מה ההבדל בין חלום צלול לחלום רגיל.
כן, אולי אני אגיד על זה עוד כמה
בטח.
מילים לגבי ההבדל הזה בין חלום, לחלום, חלום צלול לחלום רגיל.
בטח.
בחלום רגיל, שזה רוב החלומות שלנו, גם למי שחולם חלומות צלולים, אנחנו בעצם מתנהגים כמו שאנחנו היינו מתנהגים בעירות. כן, אותם דפוסים... מתממשים גם בתוך החלום. למה? כי אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בתוך המציאות. ולכן המחקרים הראו שהחלומות שלנו הם פי שתיים יותר חלומות עם רגשות שליליים מאשר רגשות חיוביים.
הצלולים?
לא, חלומות בכלל. נכון. חלומות צלולים להפך, אפשר לכוון אותם לכיוון של חוויות הרבה יותר חיוביות וחוויות של אומניפוטנטיות. וזה באמת אנחנו ככה כבר, אני אגיד במאמר מוסגר, שימוש של חלימה צלולה בתוך תהליך טיפולי, זה גם מכוון למקום הזה, כן? של חוויה של המטופל, שהוא מרגיש יותר מועצם, וחווה חוויות חיוביות.
אפשר להבין את זה, זה באמת איזשהו מרחב שבו אתה, אם הצלחת להגיע אליו, אתה באיזושהי שליטה די מלאה, בניגוד להירות ש...
ובניגוד לחלום רגיל, שאתה לא בשליטה בכלל.
כן.
כן. המילה שליטה היא מילה ככה...
רגישה לנושא.
עליה.
לגמרי.
כן. כולם, כאילו, גם בכתבות, לשלוט בחלומות שלך, control your dreams, וזה. אוקיי, אנחנו נדבר על זה גם עוד בהמשך. אני רק אגיד עוד משהו לגבי ההבדל הזה בין חלום רגיל לחלום צלול, ולגבי השאלה הזאת, האם חלמתי חלום צלול? אתה ככה אמרת, יכול להיות שחלמתי, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אז כמו שצ'רלי מורלי אומר, if you have to ask a question, you probably didn't have a lucid dream. Okay? וקצת כמו על אורגזמה. אם אתה צריך לשאול, האם חוויתי אורגזמה, אז כנראה שלא חווית אורגזמה. ובאמת התחושה בתוך חלום צלול היא מאוד מאוד שונה מאשר חלום רגיל. ברגע שאנחנו נדלק את הצלילות הזאת, המודעות מגיעה, אני מבינה שאני נמצאת בתוך חלום, האזורים האחרים נדלקים במוח, ואנחנו חווים את כל החלום בצורה אחרת. הוא כאילו נדלק לנו ב-HD. הצבעים נהיים יותר חדים, החושים שלנו יותר חדים, לטעום משהו בחלום צלול, ולהרגיש את הטעם, לגעת בטקסטורות. הגוף שלנו בחלום...
וואו, לא חשבתי על זה. עכשיו, יש מודליות חושית מעבר לבאמת לראייה? זאת אומרת, יש מישוש, יש... יש ריח?
האם יצא לכם לטעום משהו בחלומות?
אני לא...
להריח משהו בחלומות?
האמת שלא, לא זכור לי.
לא, רק לראות, וגם זה בחוויה היא של...
בעיקר לאכול את הראש של עצמי.
כן.
גם בחוויה היא של במרכאות חלום צלול שהיה לי, אני חושב שבאמת רק, לא יודע, עפתי קצת במרחב, מין תוך כמה שניות יצאתי מזה. אז את אומרת שיש טעם, יש ריח?
יש טעם, יש ריח, יש לגעת בטקסטור. כל החושים שלנו בעצם פעילים בתוך חלום. עכשיו, מה שמעניין להבין זה שבעצם עבור המוח שלנו, לעשות פעולה בתוך חלום, ולעשות אותה במציאות, זה כמעט זהה. זאת אומרת שאם אני שרה, ראו שהמקום, אם אני שרה בחלום, mm-hmm. אותו מקום במוח נדלק, כמו אם אני שרה במציאות.
וואו.
אוקיי? אם אני סופרת, אז גם אותו דבר, בצד השני, במספרה השמאלית.
גם אם אני שרה עם ביונסה, אני פתאום אומרת, כאילו, the infinite possibilities, על מה אפשר לעשות כן. בחלום צלול.
וגם, כאילו, זה קטע, יכול להיות שלא לקחתי את הקורס הנכון, אבל כן למדתי קוגניציה, ולא דובר על הדברים האלה, בכלל.
שלום, היי, אקדמיה.
כן, לא, באמת יכול להיות שפספסתי את הקורס שמדבר על זה, זה לא שאני עכשיו יצא באיזה טענת נגד לזה, אבל זה מעניין, כי הם מדברים כל הזמן על איזה אזורים פועלים, איפה, ולמפות, ו-MRI,
וזה כן
ממש מחדש, זה נשמע לי כמו משהו שבייסיק שנדבר עליו.
וגם הצליחו למדוד את זה, כלומר, זה כן משהו שנכנס לעולם המדע.
בהחלט, בהחלט, אבל התחום הזה הוא, היה כל הזמן ככה, staggering along כזה, בתחום המדע, ובאמת סטפן לברג' הוא זה שפורץ את הדרך כל הזמן, וזאת עבודה שהוא לא מפסיק לעשות, ואני רואה את זה בתור השליחות שלי, להביא מודעות לנושא של בכלל חלימה צלולה, כי כשאני גיליתי את זה פעם ראשונה בגיל 15, וניסיתי לשתף את הסובבים אותי, ואז לא היה אינטרנט, כשאני הייתי בת 15, הם הסתכלו עליי כאילו אני מאוד מוזרה. ובכלל כל נושא של עולם החלום, זה מקום שבעצם כל ההוכחות המדעיות שלו, הן מאוד מוגבלות. כי רוב הדברים הם בהצהרה של החולם שהתעורר. היום זה משהו שנפתח לאט לאט יותר ויותר בעזרת האמצעים הטכנולוגיים שיש לנו היום, אבל זה באמת תחום שלא פלא שהוא לא, עדיין לא הגיע לאקדמיה. אבל הוא כל כך חם עכשיו, הוא כל כך מתפוצץ, ויש כל כך הרבה עבודה סביב הנושא, גם ניסיונות לאפליקציות ולתיעודים של חלומות, והמון המון המון דברים קורים, ולדעתי אנחנו עכשיו במהפכה מול הדבר הזה.
יש לך המלצות על אפליקציה?
כל יום יוצאת עוד אפליקציה בערך של לוסיד דרימינג, יש המון 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 אפליקציות.
אולי באמת,
נגיע לזה בהמשך,
זה, אולי נלך באמת למקום ש... איך מגיעים לדבר הזה? מה את יכולה לספר לנו? איך מתחילים? איך עושים את זה? זה פרקטיקה שהיא אקטיבית מאוד ממה שאת אומרת.
כן, אז אולי קודם כל חשוב להגיד ש 50% מהאוכלוסייה חוותה חלום צלול.
50%?
כן.
ספונטני.
כן, ספונטני.
ספונטני, לא ספונטני, סך mm-hmm. הכל, במחקר wow. מ-2014, הראו ש-50% חוו לפחות חלום צלול אחד, ויש 20% מהאוכלוסייה, חמישית מהאוכלוסייה, חווים חלום צלול באופן קבוע. קבוע זה אומר לפחות פעם בחודש.
וואי, אני מרגישה מקופחת. באמת.
זה אני פה.
יש! <Yes.
laughs> ולכן, זו תופעה שהיא לא באמת מאוד נדירה, כן? יש אנשים שחולמים את החלומות הצלולים הראשונים שלהם באופן ספונטני, ובעצם כולנו חולמים צלולים טבעיים, וחלמנו חלומות צלולים בתור ילדים. והסיבה היא שילדים, היצירתיות שלהם היא כל כך כל כך גדולה, והחוויה החושית שלהם, והוויזואלית שלהם, והחיבור שלהם לעולם הוא כזה שמאפשר חיבור גם בתוך החלומות. בתוך החלומות, מה שפעיל זה הצד הימני של המוח, הצד היצירתי. ובעצם מה שאנחנו צריכים בתור מבוגרים לעשות, זה להיזכר ביכולת הטבעית הזאת. ואנחנו עושים את זה בכל מיני טכניקות, שעוד מעט אני טיפה אדבר עליהן. אבל זה בעצם משהו שהוא טבעי. להיות מודע בתוך החלום לעובדה שאני חולם.
זה מדהים איך בכל הטכניקות, נקרא לזה, להיכנס למצבי תודעה אחרים, יש את האלמנט הזה של ההיזכרות. כאילו שיש איזשהו משהו מאוד בסיסי וגרעיני בתוכנו, שהיה פעם, ואנחנו פשוט שוכחים אותו. והמצבים האלה מאפשרים לנו לחזור אחורה. כאילו זה לא יש מאין, זה פשוט כבר שם. מדהים.
זה לא קשה לראות את זה על ילדים, על באיזה state of mind הם נמצאים.
לגמרי.
ואיך לאט לאט זה נעלם.
כי גם לאט לאט הם מפרידים יותר ויותר בין מציאות ללא מציאות. כלומר,
נכון.
כאילו, ילד קטן, הוא לא יודע להגיד לך, כאילו, מה זה מציאות, מה זה לא מציאות, יש דמיון, יש...
כן, וזו כל הגישה האנתרופוסופית, ואנחנו כמבוגרים והורים צריכים לשמר את המקום הזה, של הפנטזיה, של הקו הזה, שהוא לא מאוד ברור בין מציאות לבין דמיון. כן, מקום שאנחנו היום מנסים לחזור אליו ולהבין, כן, שהמוצק הזה הוא לא באמת מוצק. שהקיר הזה הוא לא באמת קיים.
וואו. אמן.
אז איך מתחילים?
אז הדבר הראשון זה בעצם להיות במקום ששואל שאלה. שואל שאלה, האם אני ער או האם אני חולם? בעצם מטיל ספק במציאות הזאת. והסטייט אוף מיינד הזה, ברגע שאנחנו מטפחים אותו בעירות, אז אנחנו יכולים לפגוש אותו גם בתוך החלום. סך הכל יש שיטות שמתחלקות לכניסה לחלום צלול מתוך חלום, מה שנקרא DILD, Dreaming Induced Lucid Dreaming, ויש שיטות שהן מתוך עירות לגלוש לתוך חלימה צלולה. WILD, Waking Induced Lucid Dreaming.
וואה, that is wild. כאילו להירדם תוך כדי הדבר כן, הזה, וואו.
כן. ויש גם את MILD, זה Mnemonic Induced Lucid Dreaming, ויש גם את כל העזרים שנדבר עליהם, ואפילו הבאתי לכם פה להציץ במסכה.
יואו.
עוד מעט נדבר עליה. אז אני אדבר על השניים הראשונים, כי הם בעיקר אלה שמתעסקים איתם. הכניסה לחלום צלול מתוך חלום רגיל, זה בדרך כלל מה שרוב האנשים מתאמנים עליו, וזה המקום היותר נוח. זה קצת מה שתיארתי שאני עשיתי. אוקיי? הייתי בתוך חלום רגיל, ראיתי משהו מוזר, גיליתי שאני פתאום עומדת על גג של בניין גבוה, זה היה מוזר, זה לא משהו שקורה לי בדרך כלל, והחלטתי לעשות את הבדיקת מציאות. אוקיי? אז מה שאני עושה עם אנשים שרוצים ללמוד חלימה צלולה ובאים להתאמן, אנחנו בעצם בוחנים את עולם החלומות שלהם, הרגילים, ובודקים מה קורה שם בפנים, על מה הם חולמים הרבה, איזה רגשות הם פוגשים הרבה בחלומות, זה מה שנקרא Dream Signs. כל מיני דברים. זה יכול להיות דברים לא מציאותיים, כמו סבתא שלי שנפטרה ומופיעה כל הזמן בחלום, ואני יודעת שהיא כבר איננה, ולכן היא יכולה להוות שער לכניסה לחלום צלול. זה גם יכול להיות תחושה שאני כל הזמן מרגישה, או חלום שכל הזמן מגיע, איזושהי חרדה שאני כל הזמן פוגשת, או איזשהו פחד שמגיע, וזה יכול להיות גם איזשהו dream sign שעוזר לי לזהות. ואז נדלקת השאלה, רגע, האם אני ערה או אם אני חולמת? בואו נבדוק.
ואז את צריכה איזו אינדיקציה כזאת.
נכון. אז האינדיקציה זה מה שנקרא בדיקת מציאות. בדיקת מציאות הכי מפורסמת שקסטנדה דיבר עליה זה הנושא של הידיים. אוקיי? שההסבר הוא בעצם שלמוח הימני שהוא זה שפעיל יותר בזמן החלימה, קשה ליצור פרטים. אוקיי? אז קשה לו ליצור את היד הזאת, ובעיקר אם אני אסתכל לצד ואסתכל שוב פעם, קשה לו למחזר את כל הפרטים בבת אחת וליצור את התמונה מחדש. וכמות הידיים שאני ראיתי היא מדהימה, כאילו גם ידיים, אצבעות קטנות ושמנות, גם פעם אחת מתוך כל אצבע יוצא לי עוד מלא אצבעות, גם סיפורים מדהימים. עכשיו הסיפור עם היד זה שזו טכניקה הכי מפורסמת, אבל במחקרים הראו שהיא גם יכולה להיחשל. מה זאת אומרת? שבזמן שאני מסתכלת עליה בחלום, היא תראה אותו דבר, ואז אני בעצם אפספס את החלום הצלול. אז יש המון 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 שיטות שהמציאו. השיטה שסטפן לברץ' בדק ואמר שהיא הכי מהימנה, היא שיטה של קריאת טקסט. הפניית המבט, קריאת הטקסט מחדש, והטקסט לא, ב-98% מהמקרים לא יישאר אותו טקסט. הוא ישתנה למשהו אחר, או שהאותיות יתחילו לרקוד, או רוב האנשים מספרים על חלומות שהם יושבים ומנסים לענות על מבחן בחלום, אבל השאלות כל הזמן משתנות.
זה בסה? זה ממש לא מה שאני רוצה לעשות בזמן הזה.
כן, כן. אז זו טכניקה שהוא מאוד ממליץ עליה, ושוב פעם יש לה עוד כל מיני שלבים, אני לא אכנס כי היא קצת ארוכה ומפורטת. יש אנשים שקופצים במקום, מכיוון שאין כוח כבידה בחלום, אז הם בעצם לא נוחתים, הם ממשיכים להתעופף. יש אנשים שעוצרים את האף ואת הפה, ומנסים לנשום. עכשיו, מכיוון שהגוף שוכב במיטה, אתם ממשיכים לנשום. אוקיי, אז כל הטכניקות האלה, הן, מה שחשוב זה להתאים אותם לבן אדם הספציפי, לפי מה שהוא חולם. אוקיי, אם בן אדם חולם המון שהוא נמצא מתחת למים והוא שוחה,
לגמרי. אני חלמתי הרבה שאני יכולה לנשום מתחת למים. אבל זה לא היה חלום צלולי.
כן.
סתם אני מיוחדת.
כי המקום הזה שמטיל ספק ושואל שאלה, עוד לא היה מספיק מחודד.
אז את זה בעצם אנחנו מפתחים בעירות. זאת אומרת, אני חושב על הדבר הזה, אני מתרגל את עצמי בשאלה הזאת, ואם נניח אני כמעט ולא זוכר את החלומות שלי, כי את מתארת על מצב שאני אפשר להתאים את השאלה לאדם החולם לפי החלומות.
כן. אז התנאי הראשוני זה בעצם סקירה של חלומות, ויש הטוענים שצריך לזכור לפחות שני חלומות בלילה בשביל להתחיל לעבוד עם חלימה צלולה.
וואו.
אני לא חושבת שזה מאוד מחויב, אבל יש משהו בזה שבן אדם מצליח לזכור שני חלומות בלילה, שאומר שהוא באיזושהי דרגה גם של קשר עם עולם החלומות שלו. והדבר הכי חשוב בלחלום צלול זה גם המוטיבציה שלנו לחלום חלום צלול, ובעצם הקשר שאנחנו מפתחים אל מול עולם החלימה שלנו. Okay? מכיוון שרוב החלומות שלנו הם באמת חלומות ש... מאתגרים אותנו עם רגשות שליליים, הנפש שלנו מנסה ככה לאבד את הדברים, להתכונן אל המחר ועובדת עם הדברים הקשים יותר, אז הרבה אנשים מתקשים לכתוב את החלומות שלהם בבוקר, וזה לגמרי מובן ולגמרי ברור, כי לפעמים לא בא לנו לכתוב את הצל שלנו ואת הקשיים שלנו על דף נייר. וזה משהו שמאוד חשוב לעבוד עליו, היחסים שלנו עם החלומות שלנו. בעצם להבין שהחלום הוא סוג של...
מראה?
רציתי להגיד מלאך, אבל זו מילה קשה.
שער.
זה סוג של מקום שבא לטובתנו. הוא בא לעזור לנו, הוא בא לשקף לנו דברים.
גם אם הוא מראה לנו דברים לא קלים.
כן, בעיקר אם הוא מראה לנו דברים לא קלים. בעיקר אם הוא מראה לנו איפה בעצם אנחנו צריכים לשפוך אור על דפוסים שחוזרים, חלומות שחוזרים, אנשים שחולמים שוב ושוב ושוב את אותו חלום. זה לא חייב להיות ככה. לחלימה צלולה יש גם מענה לאיך... להפסיק את החלומות האלה שחוזרים ורוטפים אחרינו. אבל התחלנו לדבר על הנושא הזה של לזכור חלומות ולתעד חלומות, וזה באמת תנאי בסיסי.
יומן חלומות.
כן, יומן חלומות. אפילו רק בגלל העובדה שפעם אחת התעוררתי באיזה בוקר, ואמרתי, אין לי כוח לכתוב את החלומות, והתחלתי לכתוב, ואיך שהתחלתי לכתוב, נזכרתי בחלום צלול מדהים שהיה לי אותו בוקר, כן? אז אם לא הייתי מתיישבת לכתוב, ומיד רצה אל ענייני היום, יכול להיות שהייתי מפספסת כזה חלום צלול מדהים.
אז יצא לך שחלמת חלום הצלולים ושכחת את זה גם. שקמת בבוקר וכאילו לא היה.
א', יכול להיות שחלמתי חלום הצלולים ושכחתי אותם, אני לא יודעת
איך תדע?
אבל כל העניין הוא באמת לכתוב את החלומות בבוקר. עכשיו, יש כל מיני עזרים ממש מגניבים לכתוב חלומות בבוקר.
יואו!
אני מדגימה להם עכשיו את... שנדלקת עם אור, וככה אנחנו לא מעירים אף אחד, ואפשר לכתוב באמצע הלילה.
ולא מדליקים את האור,
שזה נורא בבוקר. יש לך מודעות רדיו מדהימה. כן, לגמרי. כי בדרך כלל אנחנו אלה שנגיד, למי שלא רואה, אני לי מחזיקה עת.
זה עת שיש אור מבפנים. כן. מעיר מבפנים, וואו.
כן.
איזה אדיר.
וגם, יש כל מיני כאלה טריקים של באמצע הלילה, יש לידי דף נייר, חלק גדול, ויש לי את העת הזאת, ואם אני כוח לקום ממש לכתוב את כל החלום, אז אני כותבת את הדברים הכללים, את האובייקטים הכללים שהיו לי בחלום. מפלצת, שער, בית של סבתא, okay? ובבוקר אני יכולה בעזרת זה להיזכר.
וואי, לא חשבתי על זה, יש לי פנקס קטן ליד המיטה, ובאמת לא נוח לי פשוט.
כן.
וזה, אני אמרה, אני מחליף אותו איך שאני מגיע הביתה עכשיו.
יש המון דברים קטנים, שמאוד חשוב להבין את הבן אדם. האם הוא מפחד להעיר את הבן זוג שלו ולכן הוא לא רושם? האם כשהוא רושם בבוקר הוא לא מצליח אחר כך לקרוא תחתיו יד שלו?
האם הוא מנסה לגמל מהסמארטפון שלו, ובגלל זה כדאי שיכתוב את זה בכתב יד, ולא בטלפון, כמוני.
חלילה בטלפון. יאב, כפרה, תוציא את הטלפון מהחדר שינה.
לא, לא, ברור, אבל...
כלל בסיס של שנות ה-2000.
אבל יש איזשהו אלמנט שהוא כזה נורא קל לנו, פשוט לכתוב בנוטס, במקום... חוץ מזה שאני רוצה שהכל יהיה מתועד וישמר באיזשהו מקום.
ושאפשר יהיה לעשות חיפוש.
נכון.
אז יש יתרון מאוד מאוד גדול בלכתוב את זה דיגיטלית. יש אנשים, פשוט לכל בן אדם מתאים משהו, יש אנשים שמתאים להם להקליט בבוקר, ולא לכתוב.
מעניין.
ויש אנשים שמתחילים להקליט, ולא מבינים אחר כך בכלל מה הם הקליטו. אז ממש המשימה היא למצוא את מה מתאים לכם.
מעניין.
אני הולך לאיזה צד פחות אולי חיובי שקופץ לי, שמה לגבי איכות השינה? אני, יש לי קצת... לא אפרוס את כל היריעה, אבל אני כן, יש לי קצת בעיות שינה, אני מאוד צריך להיות מודע לך, אני הולך לישון כדי להצליח לישון 7 שעות, ואני בטוב עם זה, מצליח לישון את 7 שעות. אז נגיד עכשיו אני מתחיל לחשוב על לתרגל את זה, אני אכנס לכזה, רגע, מה עם איכות השינה? מה עם... זה יעיר אותי.
עם כמות השינה.
כן. מה יש לך להגיד על זה?
חשבתי שאתה הולך לשאול על... איכות השינה כשאנחנו חולמים חלומות צלולים.
כן, בטח.
זה בנפרד גם.
כן, לזה התכוונתי.
ואתה גם שאלת
על... לא, אז אני שואלת גם על התרגול.
עצם התרגול, אוקיי. אז בוא נענה רגע על החלומות הצלולים, ואז מה שהראו במחקרים זה ששינה עם חלימה צלולה נותנת את אותו התחדשות של הגוף ותחושת רעננות כמו חלומות רגילים, אוקיי? מעבר לזה, כמות החלומות הצלולים שאנשים מצליחים לחלום, היא במקרה הטוב אחת לשבוע, אוקיי?
וואו.
ולכן, תחשבו שגם יש לנו 5 מחזורי שינה בלילה, אם הצלחנו לחלום חלום צלול אחד בלילה, זה בעצם משאיר לנו עוד 4 מחזורי שינה לחלום חלומות רגילים. ולכן, החשש הזה שעצם החלום הצלול לא מאפשר שינה טובה וממלאת, הוא פרח. עכשיו הנושא של התרגול. תראו, כמו כל דבר, אפשר לקחת... גם תרגול לחלימה צלולה ולעשות לו סוג של abuse, או להיכנס לסוג של obsessive סביב הדבר, או... וכאן זה פשוט עניין של מי הבן אדם עצמו, עד כמה הוא יכול לשמור על עצמו סביב הנושא של התרגול, ופשוט להיות מאוזן אל מול הדבר הזה, אוקיי? כמו מרים משקולות, אם הוא כל היום מרים משקולות, מהבוקר עד הלילה, הוא יגרום לעצמו נזק.
כן. זה מזכיר לי את הפעם הראשונה ששמעתי על חלומות צלולים, שבגלל זה, זה גרם לי ישר לאנטי. מישהו אמר לי שדלי, האמן, היה מתרגל לחלימה צלולה, וכשהוא, כדי להיכנס לסטייט הזה, הוא היה קושר ליד שלו, משקולת, כדור משקולת כזה, כמו של האסירים של פעם, של ימי הביניים. ואז הוא היה ישן, שם את זה על המיטה, על הקצה, וכשזה היה נופל, זה היה מאיר אותו. ואז הוא היה ככה קם כל פעם פתאום, ואני כאילו, מה? למה? למה שמישהו יעשה לעצמו דבר כזה? וישר כאילו ביטלתי את זה, אמרתי, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. זה לא חייב להיות ככה, את אומרת.
לא, ממש לא חייב להיות ככה.
אבל זה מזכיר לי משהו אחר, אני לא יודע אם זה חלימה צלולה, אבל יש לנו חבר משותף, שמאזין גם לפודקאסט הזה, שהוא שם את ה... הוא שם סנוז בבוקר, לכזה 2 דקות, וככה הוא מכניס את עצמו למצב שהוא, זאת אומרת, הוא קם מהסנוז, ואז הוא חוזר לישון, וקם שוב אחרי 3 דקות, חוזר לישון, קם שוב אחרי 3 דקות, חוזר לישון,
עושה את זה. אני עושה את זה כל בוקר, זה לא עוזר לי.
כן, אבל הוא עושה את זה כי הוא רוצה להיכנס לעולם החלום, ולזכור את החלומות שלו כל פעם, ואז יש לו איזה, כל בוקר כמה חלומות שהוא זוכר, זהו, הוא כאילו...
כן, אז
זה,
שיטה,
אז זה נשמע יותר כזה. מה,
זו אחת השיטות, יש המון שיטות. יש גם את שיטת הסנוז בבוקר. לא רק זה, אלא שאנשים ניסו לדייק בדיוק מה, השעות, מה כמות הדקות שצריכות להיות בין סנוז לסנוז כדי להצליח להגיע לחלימה צלולת. תפתחו יוטיוב, יש שם סרטונים על סרטונים בנושא, גם בנושא האזוטרי הספציפי הזה, אבל כל הנושא של טכניקות של איך להיכנס לחלימה צלולה, זה 99% מהדברים שתמצאו אונליין.
וואו.
כן? מה שהייתי כן שמחה יותר לשים עליו דגש, זה מה אנחנו יכולים לעשות בתוך החלימה הצלולה.
אוקיי, בטח.
אז באמת יש הבדל מאוד גדול בין איך עולם המערב מסתכל על זה, לבין איך עולם המזרח מסתכל על זה. עולם המערב מתחיל בקצה אחד, בפשוט לעשות כיף. ובאמת, מחקרים הראו שרוב האנשים, מה שהם עושים בחלומות צלולים שלהם, זה מדברים עם דמויות בחלום, עפים, ועושים סקס.
עם מי שהם לא מעיזים לעשות איתו במציאות.
בזמן שהם עפים?
למה לא בעצם? זה חלום צלול, שער הכל.
ובקצה השני של הסקאלה, אם אנחנו שוב פעם ככה מזכירים את הדרים יוגה ואת הסליפ יוגה, הנזרים הטיבטים הבודיסטים בעצם נעזרים בחלימה צלולה בשביל להתעורר, בשביל לחוות הערה, בשביל להבין את אשליית העולם הזה. אוקיי? וככה, בתווך יש לנו גם את מה שאנחנו בעצם מדברים עליו בתור Lucid Dreaming Therapy. אוקיי? שזה בעצם להיעזר בעולם החלימה הצלולה בשביל לעבוד על מקומות בתוך הנפש שלנו. אוקיי? יש מה שעוד אנחנו יכולים למצוא בתוך זה, זה עולם של פתרון בעיות יצירתי, שיפור ביצועי ספורטאים.
וואו.
עבודה עם מקומות של חרדה, סיוטים. בעצם סיוטים זה המקום הכי נחקר בעולם החלימה הצלולה כסוג של תרפיה. שליש מהחלומות הצלולים, הטריגר אליהם היה סיוט. כי אנשים חולמים באיזשהו חלום שהוא כל כך קשה מנסו, שהם אומרים, אין מצב שזה אמיתי, ומאירים את עצמם. עכשיו, אם הם לא יאירו את עצמם, אלא רק יעצרו בנקודה שבו הם אומרים, רגע, משהו פה ממש לא הגיוני, אני חייב, זה חייב להיות חלום הדבר הזה.
ולבחור להישאר שם.
ויבחרו בדיוק להישאר שם, ולעשות משהו בתוך החלום, אז הם יוכלו ממש ליצור ריפוי. ובעצם, כן?
לא, כן, אני פשוט ממש מזדהה עם זה. לא חשבתי על זה אף פעם כחלום צלול. באמת, זה לא, לא יודע, לא חושב שזה קורה לי הרבה, אבל באמת יש לי זיכרונות של פעמים שכן אני מתעורר מחלומות, זה באמת מסיעות, שאני אומר אין מצב, כאילו, ופשוט קם.
עדיף לי יותר.
אז את אומרת שעדיף להגיד, אז זה חלום, אין מצב, ובמקום לזרז את עצמי לקום, לשהות בזה.
כן.
האמת שחודורובסקי יש לו פרק בריקוד המציאות. פרק שלם שהוא מדבר על חלימה צלולה, ובהתחלה זה מתחיל כמשהו נחמד, וואו, אני חולם, ואני קולט שאני חולם, אני עושה מה שבא לי. ואז זה נכנס למימד העוד יותר עמוק של להתמודד עם הפחדים הכי הכי קשים שלו. ויש שם, באמת, אני ממליצה גם על הספר, בערך כל פרק אני ממליצה על הספר. אבל, ואגב, נראה לי שכל פרק שהקלטנו בשנה האחרונה, יש לפחות עמוד עד פרק בספר הזה שמתייחס, זה מדהים. אנחנו חייבים לעשות פרק על הספר הזה.
או שלא, ניתן לזה להישאר כאילו, לא נחשוף את המקורות שלנו.
אז יש שם פרק שלם שמתעסק בזה, וכשקראתי את זה, זה היה וואו, פשוט וואו, איזה תהליך ריפוי הוא מתאר שם. מדהים.
כן. אז הסיפורי ריפוי שמתועדים בעזרת חלימה צלולה הם באמת מופלאים. אחד הדברים המדהימים מאוד זה ריפוי גופני שעושים בעזרת חלימה צלולה. בעצם היום השימוש בדמיון מודרך לריפוי הגוף, הקשר בין גוף לנפש, הוא הוכח מעל כל צל של ספק. בעצם השימוש בפלצבו. כן? יש תרופות שנתנו לקבוצת הביקורת פלצבו ולקבוצה הנבדקת את התרופה האמיתית, והגיעו לאותם אחוזים של הצלחה.
כן.
אוקיי? אז זה לא מוטל מספק. אבל מה קורה בתוך חלום צלול? בתוך חלום צלול, כמו שאמרתי, המוח שלנו חווה את החוויה כאילו היא קרתה במציאות. אוקיי? ולכן, לעבוד על הגוף שלנו בתוך חלום צלול, זה בעצם כמעט כמו לעבוד עליו במציאות. לקחו שתי קבוצות של אנשים, אחד הכניסו לג'ים ואמרו להם להרים משקולות במשך 5 שבועות, 15 דקות, ולקבוצה השנייה אמרו לדמיין את זה. 5 שבועות, לדמיין שהם מרימים משקולות. הקבוצה המדמיינת העלתה מסת שריר ב-13.5%.
די.
לא זוכרת מה האחוז של האלה שבאמת הלכו, אבל זה לא היה מאוד שונה. אוקיי? ולכן,
כאילו גם אם נמוך יותר זה קורה, יש פה אפקט.
כן, יש פה בהחלט אפקט. ובעצם החלימה הצלולה מאפשרת לנו לעשות את הריפוי גם בצורה של לקרוא לאיזשהו רופא מספר אחד בעולם שיבוא ויטפל בנו בחלום, גם בעזרה של הקרנה נגיד של אור. כן, יש סיפור מפורסם של מישהי שעברה תאונת דרכים, והברך שלה נדפקה וכאבה לה במשך תקופה מאוד ארוכה, ולא הצליחו לעזור לה עם זה. נכנסה לחלום צלול. הסתכלה על הברך, הכניסה את היד החולמת שלה לתוך הברך החולמת שלה, והוציאה משם מסמר ופטיש ומבריגה, והוציאה כל מיני ג'אנק שהיא מצאה שם, והתעוררה.
פתחה טמבוריה.
כן. ופשוט עשתה ניקוי. תקראו לזה ניקוי אנרגטי, תקראו לזה מה שאתם רוצים. והריפוי הוא עץ. זאת אומרת, קרה הריפוי גם אחרי שהיא התעוררה בצורה מאוד מהירה, היא צריכה לחזור לתפקוד מלא בברך. ואנשים עושים שם כל מיני דברים.
אני רוצה השיר עם ביונסה, זה מה שאני רוצה. אפשר? אפשר להזמין חלום כזה?
לגמרי. סתם, יש מלא דברים. ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי עובדים אקסטרה אוורס בחלומות.
את יצאה לך להביא מישהו בחלום צלול? מישהו שהוא או לא חי, או לא באמת בקשר איתך?
כן.
וואו. זה מטורף. איזה חלום.
הבודה לא חי, נכון? באמת? אותו פגשתי בחלום צלול, כן.
והתייעצת איתו?
זה שהייתי עושה עם הבודה.
לא במילים.
לא במילים, בדוק.
וואו.
נעלה הייתי מלטף לו את הבטן. מסתכל אם יוצא ג'יני. אבל רובין וויליאמס, לא וויל סמית.
אבל צריך, חשוב להבין שחלום צלול הוא באמת מקום לאפשרויות בלתי מוגבלות. הדבר היחידי שמגביל אותנו בחלום צלול, זה האמונות שלנו, והפחדים שלנו.
לגבי עצמנו בעיקר.
לגבי מה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ולגבי מה שאנחנו חושבים שחוקי הטבע מגבילים אותנו. אוקיי? כי בעצם בחלום צלול אין חוקי טבע. עוד משפט נורא יפה של צ'רלי מורלי, הוא אומר שבכל פעם שאנחנו מעבירים יד בתוך קיר, בתוך חלום צלול, אנחנו שוברים משהו במוצקות של העולם שלנו.
איפשהו עובד טמבוריה מת. זה מה שקורה.
זה מכניס גם לאיזה מקום שהוא... אני אלך לשאלה שמתבקשת נראה לי בהקשר הזה, של מה הסיכונים בעצם? כי אם אני... יש ערך ענק, בלחשוב על הסובייקטיביות שבתפיסת המציאות ובשבירת הגבולות שלנו במחשבה והבניות חברתיות שצברנו לאורך השנים ולהתנתק מהם, אבל יש בזה גם איזשהו סכנה, לא? כאילו, קצת להתנתק מהמציאות. איפה הגבול הזה? איך אני שומר על הגבול הזה אם אני מתרגל את זה? ואיך אני יודע שאני לא מערער אותו יותר מדי?
כן, זו שאלה טובה. לא מומלץ למי שבוחן המציאות שלו לקוי, להתעסק בחלימה צלולה. אוקיי? וזה אחד הדברים הראשונים שאני שואלת כשמישהו מגיע אליי. עכשיו, בכל התחום הזה, כן, ההבדל בין האם מישהו חווה איזשהו breakdown או מצב פסיכוטי, לבין מישהו שנמצא בתוך תהליך רוחני, הוא גבול כזה שצריך למצוא, כן? בתוך חלימה צלולה, זה פשוט עניין של לראות שהבן אדם לא מאבד אחיזה מהמציאות. שהוא ממשיך לתפקד, שהוא הולך לעבודה, שהמקום הזה שהוא מסתובב בעולם ושואל, אני ער או ישן? אני ער או ישן? אוקיי?
זה לא עובר את הגבול, כאילו.
נכון. עכשיו, מה שעוד חשוב לזכור זה שבדיקת מציאות בחיים, בעירות, היא תמיד
תיגמר תעבוד. במציאות.
אוקיי? זאת אומרת שכשאני אסתכל על היד שלי, כשאני אראה, היא תמיד תראה ככה.
כן.
אוקיי? כשאני אקפוץ, אני תמיד אנחת, כי תמיד יש כוח כבידה. ולכן תמיד כשיש ספק, לעשות בדיקת מציאות.
אז את אומרת, מי שיכול להגיע פוטנציאלית למצב שעושה בדיקת מציאות, במציאות, בעירות, והוא רואה משהו שהוא לא מציאותי, אז אנחנו בבעיה. כאילו לא רוצים להגיע למצב כזה.
נכון. זה, שוב פעם, זה לא יקרה, כי טכנית זה לא יקרה.
מדובר על מצבים מאוד מאוד קיצוניים.
נכון.
כן.
נכון.
אוקיי. בסדר גמור, ואני אשמח, אז טיפה נגענו בזה, אבל אני אשמח אם כן ניגע טיפה במקום שלך בתור מטפלת שעובדת עם הכלי הזה. באמת נתנו פה ככה לאורך הפרק כמה דברים, אבל אם אפשר להיות ישר על זה. איך זה עובד? זאת אומרת, זה כלי טיפולי שאני מניח שאת לא משתמשת בו עם כל אחד, או שכן? אשמח לצפרי לנו.
אוקיי, אז את התזה שלי במסגרת הלימודים של פסיכותרפיה גופנית, כתבתי על איך אפשר להיעזר בחלימה צלולה ככלי בתוך תהליך תרפויטי, ובעולם יש כבר כמה עשרות של lucid dreaming therapy, זה למעשה משהו שהוא די חדש, ומה שאנחנו רואים זה שיש מטפלים, כל אחד באסכולה שלו, שבעצם מוסיפים את הכלי הזה לתוך העבודה. אחת המפורסמות זאת קריסטין למרקה, שעובדת בעצם עם סטפן לברג' ומעבירה איתו את הוורקשופים המאוד מרשימים שלהם בהוואי.
מדהים שכל האנשים האלה בחיים. כאילו, וואו.
זה תחום חדש.
כן, יש גם הרבה שחלמו חלמות צלולים ותיעדו אותם שהם כבר לא בחיים.
כן, זה לא כזה תחום חדש, זה פשוט תחום חדש שמתפרסם בז'ורנלים מדעיים.
נכון. תראי, כל הנושא של lucid dreaming therapy הוא ממש ממש חדש, כן? לחשוב על איך לקחת את הצל שלנו, את הפחדים שלנו, את החרדות שלנו, ולהיעזר בחלימה צלולה בשביל לעבוד איתם. אז מה שה-lucid dreaming therapists עושים, זה במקביל לעבודה של התרפיה, כל אחד באג'נדה שלו, יש CBT, ויש גשטלטית, ואני פסיכותרפיה גופנית, והם גם מלמדים איך לחלום חלום צלול, ומתכננים עם המטופל מה הוא הולך לעשות בחלום הצלול שיהיה לו. עכשיו, המחקרים אודות סיוטים הראו שמספיק שמסבירים לחולם הסיוטים שיש לו אופציה לשנות את הסוף של הסיוט, כדי שיהיה הפחתה ושיפור בתדירות הסיוטים.
וואו.
אוקיי? זאת אומרת שעצם הידיעה שיש לנו כוח ויכולת לשנות את הסיוט, כבר עושה שינוי.
זה מדהים. זה כמו שבירת מעגל חרדה בעירות. כאילו זה אותו, כן. נכון? כן. זה אותו מודל.
כן. אני יכולה לשתף אתכם חלום אישי שהיה לי, שכשהייתי בהיריון, אז מצאתי את עצמי בין בדיקת שקיפות עורפית למי שפיר, בחרדות לא מעטות, והחלטתי לחלום על זה חלום צלול, תכננתי, ייחלתי, התכווננתי לפני השינה, ולילה אחד מצאתי את עצמי בתוך החלום עם בטן הריונית, הבנתי שאני חולמת, נזכרתי מה רציתי לעשות, ולקחתי את שתי ידי החולמת שלי, והכנסתי אותם לתוך הבטן שלי, והרמתי למעלה, זה עדיין היה מכוסה בבד של הסמלה שלבשתי בתוך החלום, הסרתי את הבד, ומצאתי שם קרית קרית רקומה, שעליה היו שתי דמויות, דמות של אבא ותינוקת, ולמעלה הייתה שמש, והיה כתוב, יהיה אור.
וואו.
אני בצממות. וואו, וואו.
כן, והתחושה באותה רגע הייתה מדהימה, כאילו, חיוך גדול התפשט על פניי, והרגשתי שמשהו כזה נרגע, והתעוררתי, ובאמת הרגשתי שיש הקלה ברמת החרדה שאני חווה ביום-יום.
כן.
וואו.
שזה דבר מדהים, כי יש הרבה מאוד דברים גם ספציפית לגבי הריון, שהם באמת לא בשליטתנו, אבל המון קשור לסטרס של האימא. זה דבר מדהים שקורה, אם אפשר להוריד וואו. את רמות הסטרס.
כן. אז פטרישה גרפילד, שהיא ממש חלוצה בנושא של מיניות בתוך חלומות, שהיא גם עדיין חיה, היא חברה שלי בפייסבוק, היא בת איזה 90 ומשהו, היא בחורה מדהימה לגמרי.
איזה כיף.
היא בת 90 ומשהו, היא עושה מלא כיף בתוך החלומות.
לגמרי.
וואו.
אז היא גם דיברה הרבה על נושא של חוויות של אורגזמה נשית בתוך חלימה צלולה.
וואו.
היא אומרת שרוב החלומות שלה הם חלומות בעלי אופי מיני, ולא סתם גם, כי האזורים האינטימיים הם מאוד פעילים בזמן חלימה, מוזרם לשם הרבה דם. והיא מתארת באמת שאורגזמה בזמן חלימה היא אותה תחושה כמו אורגזמה במציאות. Okay? וזה בעצם גם אומר לנו שהאורגזמות שלנו לא קורות באיברים האינטימיים שלנו, אלא היא בעצם קורית במוח שלנו. והיא באמת מדברת על זה שנשים בהיריון, שחולמות על ההיריון שלהם, וחולמות על הלידה שלהם, וכמובן שאם הן חולמות צלול, הן יכולות לכוון לשם, הן גם חוות לידות יותר קלות, או מתמודדות אחר כך עם האימהות בצורה יותר קלה. בעצם החלומות זה מגרש אימונים. אנחנו הולכים שם להתאמן על דברים שאנחנו רוצים לשפר אותם. אנחנו יכולים גם ללמוד שם דברים חדשים. Okay, בעצם בדוק. החיבורים של הסינפסות במוח שלנו מתגבשים ומתחזקים ויכולים להיווצר בתוך חלום. למה? כי חלום ומציאות עבור המוח שלנו זה אותו דבר.
נכון, וגם יש, אם הולכים יותר לאספקט המדעי המוח של העניין, יש ממש הוכחות לכך שאנחנו מתרגלים בגדילה תנועות מוטוריות שעשינו במהלך היום, אני מדבר יותר על ילדים, וממש יש חזרה של התנועות האלה במוח, וככה קשרים בין הסינפסות שאחראים על התנועות האלה מתחזקות.
בדיוק, אז בחלום, אם אני רוצה להתאמן על הבק-הנד שלי, אז אני נכנס לחלום, מבינה שזה חלום, הופכת אותו לחלום צלול, וקוראת למאמן מספר אחת בעולם לטניס, וחוזרת על התנועה שוב ושוב, והוא מדייק אותי שוב ושוב, והסינפסות במוח מתחזקות.
כן.
טורף.
אני מרגיש את זה, טוב, זה קצת מצחיק, אבל אני מרגיש את זה במשחקי מחשב מלא. שאני, קשה לי נורא, נגיד אם אני משחק במשחק שהוא ברמה גבוהה, ממש קשה לי ביום הראשון, אני הולך לישון, אני לא זוכר, אבל אני די בטוח שאני חולם על זה, ויום למחרת אני קם בבוקר, ניגש למשחק, ואני שבע רמות למעלה. מדהים. ממש, כן. וואו, הסיפורים שלך בהיריון, זה מדהים.
כן, לגמרי.
ממש, עשית חשק.
אני רוצה
לא
לשאול...
להיות בהיריון, אני לא יכול, אבל... די.
כן, לגמרי. אני רוצה לשאול...
בחלום אתה יכול.
מעניין.
או, מעניין אם גברים עושים את זה לפעמים.
אם אני אדמיין את עצמי בתור ארנולד שוורצנגר, מכירות את הסרט ההוא? שואה בריאה?
נכון. רציתי לשאול, איך זה מתכתב עם המחקרים של פרויד? הרי דיברנו על תת מודע ומודע, והוא מתייחס לחלום בתור מה אנחנו יכולים ללמוד כשאנחנו לגמרי לא בשליטה. שוב, כאילו המילה שליטה, אפשר לדבר על זה, אבל... פתאום אנחנו באים והופכים את כל הסיפור הזה, אנחנו אומרים, אוקיי, אז עכשיו אנחנו כן בשליטה, ועכשיו זה כבר לא רק אנחנו מובלים על ידי התת מודע שלנו, זה קצת משנה את כל מה ש...
אז רק אני אגיד שבמהדורה השנייה של פשר החלומות, הייתה הערה שפרויד כתב על חלימה צלולה.
אופה.
יש כל מיני דיונים על למה הוא לא נכנס לזה, ו...
כי זה הורס לו את הקריירה, מה? כאילו, זה קצת מתנגד.
שובר לו את הרבה מהתזה, כן.
כן, כן. כשאנחנו נכנסים לתוך חלום, אנחנו בעצם משוטטים בתוך התת מודע שלנו. פרויד קרא לחלומות דרך המלך אל תת המודע. ברגע שאנחנו ערים ומודעים בתוך התת מודע שלנו, בעצם אנחנו יכולים... לפעול שם במרחב תלת מימד מוחשי לחלוטין, שכל החושים שלנו פעילים, ולהתעסק עם אספקטים נפשיים שלנו. השליטה שלנו בתוך חלום צלול היא סוג של אשליה.
כי היא גם מנוהלת על ידי התת מודע בעצם.
כי היא גם מנוהלת על ידי התת מודע. אוקיי? כשאני קפצתי מהבניין ואפתי למטה...
למה בחר דווקא את זה?
נכון. אני לא זאת שהחלטתי... שלמטה יהיה נוף מדהים של נהר ומים. מישהו אחר יפגוש שם אנשים שהולכים באמצע הרחוב בניו יורק.
מישהו אחר בכלל לא יקפוץ.
אבל על הקפיצה אני יכולה לשלוט, או להחליט על עצמי מה אני עושה, על הגוף חלום שלי בתוך החלום. זה כאילו המקום שבו אני שולטת בחלום הצלול. אבל יש עדיין אלמנטים שאני לא שולטת עליהם.
נכון, כי הסיטואציה מלכתחילה, נגיד, את לא שולטת
נכון,
על להנגע.
זאת אומרת שיש חלק אחר במוח שלי שעושה את הקונסטרוקציה של החלום. אוקיי? ולכן, מה שרוברט וגנר, המורה שלי, אומר, זה שקפטן של סירה, כמה מוכשר שהוא לא יהיה, הוא לא שולט בים.
וואי, זה אחלה מטאפורה.
כן. אוקיי?
הוא יכול, אם הוא מאוד מנוסה, להשיט את הסירה, אבל אם יש פתאום שערה, אוקיי? ומה ש... עוד התייחסות יפה לזה, זה שבעצם אנחנו לא שולטים בחלום, והניסיון גם לשלוט בו, זו לא באמת המטרה שלנו. מה שאנחנו רוצים זה להיות ב-co-creation עם החלום, אוקיי? ליצור ביחד עם החלום את מה שאני רוצה לבדוק, המקום שאליו אני רוצה להגיע, החרדה שאני רוצה לטפל בה. כן, אנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד עם עולם החלום.
זה מעניין בהקשר של מה שאמרת מקודם, שאיך שהתפיסה שבעצם הכל זה אני, מצד שני, גם כשהכל זה אני, אני לא יכולה לשלוט בכל האני הזה. תמיד. אין, זה כאילו, המילה הזאת שליטה היא באמת...
כן.
אפשר לעשות איזה פרק שלם.
וגם אם הכל זה אני, אז אני גם כל העולם. יש גבול למה אני יכול לעשות שם.
כן. תראו, החוויות המדהימות שרוברט וגנר מתאר, הן חוויות של void. חוויות בעצם של חלום שאין לו שום ויז'ואל. וחוויות של light, של clear white light.
וואה.
של פשוט אור. והוא מתאר שהיו לו תקופות שהוא פשוט, לא היו לו חלומות עם תוכן, היו לו פשוט חוויות של אור. היה הולך לישון, היה נדלק האור בחלום, והוא מתאר אותם בתור, שוב פעם, זה חוויות שאין להם מילים, אלא הן עושות איזשהו שינוי אמיתי בחוויה שלך את החיים. המטרה של lucid dreaming זה להגיע ל-lucid living. Okay? לחיות במקום שבו אני צלולה, לחיות במקום שבו אני מודעת.
ופחות מוגבלת באיזשהו מקום, על ידי
כן?
המיינד, כאילו. וואו, מדהים.
פחות להאמין לו.
אפשר רק לשאול לגבי מה קורה בישראל? את חוקרת את זה בישראל. יש קהילה, יש עוד אנשים שמתעסקים בזה?
בהחלט כן. זה משהו שהולך ומתעורר בשנים האחרונות, וזה ממש מרגש. יש בפייסבוק קבוצה שנקראת חלומות צלולים ומעבר, שמנהל אותה בחור בשם אוהד, שהגיע לסדנה הראשונה שרוברט ואני עשינו בארץ לפני 4-5 שנים. וממש הקים קהילה נהדרת, שאפשר שם לשאול שאלות ולקבל מענה.
פתוחה לקהל הרחב.
כן, כן. אני מאוד ממליצה להיכנס למי שמעניין אותו. יש עכשיו איזשהו מחקר חדש שמנסים להרים בארץ, שאם תיכנסו לקבוצה הזאת, תגלו עליה עוד קצת אינפורמציה. יש המון אנשים שמתעסקים בזה, כל אחד באספקטים קצת שונים, יש אנשים שלוקחים את זה למקום יותר שמני. אפשר למצוא המון המון דברים היום. וזה מאוד מרגש.
יופי, גם כיף שיש מקום שמאגד את זה, אפשר לשאול שאלות, וזה תמיד...
כן.
כן, קהילה זה מאוד עוזר ללימוד ולימוד פשוטף. אני רוצה לשאול, אף פעם לא חלמתי חלום צלול, ואני חושבת שגם לא כל כך קרוב לזה, אני, אולי בעתיד אני אתחיל לתרגל, זה נשמע מדהים, אבל... החוויה שאני מכירה, שאני מגיעה ממנה, זה החוויה הפסיכדלית, שהרבה פעמים אני שואלת את עצמי, בתוך החוויה הפסיכדלית אני אומרת לעצמי, איך לא כולם עושים את זה כל הזמן? החוויה הזאת כל כך מדהימה, למה לא כולם עושים את זה? עכשיו, ברור לי, כשאני אחרי זה במצב רגיל, למה לא כולם עושים את זה? כי יש סיכונים, וכי זה לא חוקי, וכי כל מיני דברים. את מתארת פה משהו שהוא... חוקי, נשמע שיש בו לא הרבה סיכונים לרוב האנשים, הוא לא עולה כסף, הוא אתי, כאילו אין בזה שום בעיה, וזה נשמע מדהים, למה לא כולם עושים את זה?
למה
לא כולם עושים את זה כל הזמן?
למה? כי זה מצריך סוג של התמדה ומוטיבציה, לפחות בהתחלה. וזה דורש לתעד את החלומות, שזה משהו שלפעמים הדבר הכי קשה בעולם זה לפתוח את המחברת בבוקר ולהתחיל לכתוב את החלום שהיה, שהוא לא כל כך נעים.
עצלנות בגדול, זה מה שאתה אומרת.
אני חושבת שזה לא רק עניין של עצלנות, זה גם עניין של state of mind, כי אחד הדברים שהכי משפיעים לרע על חלימה צלולה זה נושא של סטרס. ואנחנו חיים בעולם מאוד סטרספול. מחקרים הראו שאנשים שעושים מדיטציות של מיינדפולנס, ובעצם חוקרים את מצב התודעה שלהם בעירות, יהיה להם הרבה יותר קל לחלום חלומות צלולים. Okay, כי הם כבר במקום הזה.
של התרגול.
של המודעות.
של המודעות.
להוויה.
כן. עכשיו, לדעתי, כולם צריכים לנסות לחלום צלול. תחשבו על זה שאנחנו ישנים 25 שנה מחיינו. אני מאוד ממליצה לכל אחד לנסות לחלום חלום צלול. זו חוויה... מעבר לזה שהפוטנציאל שלה לריפוי ולתרפיה ולהתפתחות רוחנית היא עצומה, היא פשוט חוויה כיפית. כן? זיכרונות שאנחנו אוספים כמו טיול נפלא שהיינו בו. ואנחנו ככה אוספים את זה בתוך החיים שלנו. אין סיבה לא לנסות את זה. כולם יכולים. גם האסיר שיושב בכלא חולם. גם ביבי הולך לישון בלילה וחולם. אוקיי? ומתוך ה-25 שנה שאנחנו ישנים, תחשבו מה זה, 25 שנה זה המון.
זה הזמן שביבי חולם.
זה בעירות.
מתוך זה 6 שנים רצוף אנחנו חולמים.
וואו.
אוקיי? אז בעצם בכל רגע נתון, יכול להיות שממש ברגע זה, אנחנו לא באמת יושבים פה באולפן בתל אביב, אנחנו חולמים. אוקיי? בואו נבדוק.
רגע, כמה אצבעות יש לי ביד, רגע?
כולם מרים ידיים בשביל לבדוק כמה אצבעות יש.
זה אותו טקסט ממקום, כן, אוקיי, אנחנו רואים.
זה גם משהו שמתחבר לי לחוויה הפסיכדלית, שברגע שחווים חוויה הפסיכדלית, מגיעים למצב הסחי, נקרא לזה, להירות, ומבינים שגם זה מצב תודעתי.
נכון.
שהוא פשוט אחר, זה הכל. זה לא שיש מציאות ואז לא מציאות, זה שיש כל מיני רבדים, וכל אחד הוא קצת שונה וזהו.
כן, ובמצבי תודעה מסוימים אנחנו לא רואים מה שאנחנו רואים במצבי תודעה אחרים.
נכון.
ובחלימה צלולה, יש חוויות שממש ממש דומות לחוויות פסיכדליות. שאפשר להתבלבל. אפשר לקחת בחלום צלול LSD.
ואז בכלל אנחנו...
ואז בכלל אנחנו באחד על אחד. עוד דברים, עוד משהו שמאוד מומלץ לנסות לעשות בחלום צלול, זה לעשות מדיטציה בחלום צלול. איזה חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
וואו.
עכשיו, הנזירים אומרים שמדיטציה בזמן חלום שווה פי 7 מדיטציה בזמן עירות. אני לא יודעת איך הם בדקו את זה.
לפעמים צריך לזרום איתם קצת על הענייני המספרים שהם אומרים, כן.
כן, אבל יש לזה ערך מאוד גדול לתרגל תרגול, את אותו תרגול רוחני שהבן אדם מתרגל בעירות, אם זה צ'יקונג, אם זה כל עבודה שהיא, פשוט לתרגל בתוך חלום צלול. מאוד בנפישל.
וואו.
אותי שכנעת, ואני ממש רוצה לחזור לזה. אני אעשה את זה. טוב, אנחנו... זה היה פשוט מרתק. אנחנו נתקדם לכיוון הפינת השאלות שקיבלת באמת הכי הרבה שאלות עד כה, ואחלה שאלות.
לגמרי. למרות שעל הרבה מהם כבר ענית, אז אנחנו ניקח רק כמה.
נכון. אז אנחנו... נתחיל את פינת השאלות, שבאמת כתבו לנו אחלה של דברים בפייסבוק, חבר'ה, תעקבו, תעשו לנו לייק, ככה אתם תוכלו לדעת מי הולכים או הולכות להיות המרואיינים שלנו, ואנחנו מראש נגיד מי הם, ותוכלו לשאול שאלות, וזה כיף, וזה אחלה, ונציין את השם שלכם, אם אתם לא רוצים שנציין את השם שלכם, אז תכתבו לנו בפרטי, כל טוב. נתחיל?
יאללה, אז עדן, פרה על עדן, הוא שאל, האם השכחה של חלומות מנגנון הגנה, הם מנגנון הגנה? האם כדי להגן על עצמנו, אנחנו שוכחים את החלומות, שדיברת על זה לגבי סיוטים בעיקר. למה כל כך קל לשכוח חלומות, אפילו שהם יכולים לגרום לתהליכים פיזיולוגיים קשוחים, כמו הזעה והאצת הדופק? יש לך מה להגיד בנושא?
כן, אנחנו שוכחים את החלומות, בעיקר כי אנחנו לא נותנים להם תשומת לב. והחלום, ברגע שאנחנו מתעוררים, ואנחנו מתחילים להתעסק בחיי היומיום שלנו, הוא פשוט נעלם. Okay, וגם אם אני אגיד לעצמי, רגע, אני צריכה לזכות, אם אני אמשיך את היום שלי כרגיל, הוא פשוט ייעלם. ולכן ממש חשוב לכתוב את החלומות ולתעד אותם. הסיבה שאנחנו לא זוכרים חלומות והם נעלמים, אם זה סוג של מנגנון הגנה, בתוך החלום אנחנו מתמודדים עם דברים קשים, עם רגשות קשים. רוב מה שאנחנו פוגשים שם זה בלבול וחרדה וכעס. ובושה. אוקיי? ולכן אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, וזה פשוט בורח לנו.
זה מדהים כמה העניין של בחירה יש פה, בכל הסיפור הזה של חלימה צלולה.
עניין של תשומת לב, בסופו של יום.
כן, ופרויד אמר שבעצם אנחנו, המסרים האלה מתחבים מאחורי כל מיני סמלים, ואנחנו צריכים לפרש את הסמלים האלה, ומשם התחיל עולם שלם של סמלים ומה הם מייצגים. אני מאמינה שכל בן אדם, אם הוא יושב עם החלום שלו, ונותן לו את המרחב ואת הזמן, אני עובדת בכלי שנקרא כלי התמקדות, פוקוסינג. פשוט להיות עם החלום, לשים לב, איך הוא מתחיל, איך הוא נגמר, מה קורה באמצע. אז החלום הזה הוא סוג של תשובה, ואנחנו צריכים למצוא מה הייתה השאלה. Okay, לתת לו את תשומת הלב, ופשוט לתת לו להוביל אותנו, לאן שהוא מנסה לקחת אותנו.
יש בזה משהו, כן, מדיטטיבי שכזה, כאילו להיות בחוסר שיפוטיות כלפי הסיטואציה, ולנסות להבין ממנה.
באומץ, צריך אומץ, כדי להתעסק בדברים האלה.
לגמרי.
כי זה הדברים שאנחנו הכי מנסים לברוח מהם.
אז נמשיך, הדס, תודה רבה, נינו על השאלה תוך כדי. גיא סלמניק שואל, אם אפשר להגיד כמה מילים על הקשר בין חלימה צלולה וחוויה חוץ גופנית.
חלום צלול וחוויה חוץ גופית זה בעצם נמצא על סקאלה, ויש כל מיני ויכוחים, מה מוגדר זה ומה מוגדר זה, ואיפה עובר הגבול. מי שזה מעניין אותו, אני ממליצה לו לקרוא את הספר של מי שהיה המנחה שלי של התזה, קוראים לו דוקטור יוסי באום-הקר, והוא בעצם היחידי שכתב ספר בנושא של חלימה צלולה בעברית. זה נקרא ספר התודעות המשולבות, והוא מדבר שם גם על חוויות חוץ גופיות וגם על חלימה צלולה.
וואו. בעברית?
כן.
וואו.
אוקיי.
זה קצת קשה. יש דברים בעברית.
כן, זה בערך הספר היחידי. אני מאוד מקווה שיגיע היום ואני אתרגם את הספר של רוברט וגנר, ואז יהיה עוד ספר אחד בעברית.
וואו.
בחלימה צלולה, ספר טוב.
מדהים. טוב, תודה לך, גיא. עומרי שואל, הוא מתאר סיטואציה שדיברנו עליה, כשתרגלתי חלימה צלולה, התחיל להתשתש לי הגבול שבין עירות לחלימה, וזה היה מפחיד, כי מצאתי שבזמן עירות אני לא בטוח האם זו המציאות.
כן.
למעשה זה כל כך הפחיד אותי שהפסקתי לתרגל, שזה מה שאת אמרת שבאמת מומלץ לבן אדם כזה, להפסיק לתרגל, אבל הוא שואל, האם זה משהו מוכר, ואיך שומרים על חיבור למציאות ועל גבולות ברורים, כדי לא ללכת לאיבוד בתוך התרגול? האם בעצם זה עבוד לבן אדם כזה, או שהוא יכול לא. לעשות משהו כדי...
מאוד הייתי שמחה לשמוע עוד פרטים, לשאול אותו עוד שאלות. כן, כמו מתי זה מתעורר, מה הוא עושה כשזה מתעורר, התחושה הזאת, איזה עבר יש לו, מבחינת היציבות הנפשית. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד אישי, לא הייתי מיד מרימה ידיים על לנסות בהמשך, כן הייתי מפסיקה ברגע שאני מרגישה שזה מתחיל להשתשתש לי ולהתערער. גם רוברט וגנר מתאר שפעם אחת היה לו false awakening 7 פעמים, זה אומר שהוא התעורר מתוך החלום, לתוך מה שהוא חשב שזה כבר עירות.
אבל אז הוא קלט שזה גם חלום.
הוא התעורר לעוד חלום ועוד חלום ועוד חלום, כן.
וואו, זה מפחיד קצת.
זה יכול להיות מפחיד, ואחרי שזה קרה לו 7 פעמים, התעורר לתוך חלום, הוא הפסיק להתעסק עם חלימה צלולה לתקופה מסוימת. אז זה לגמרי גם נורא עניין של תקופות בחיים. יש תקופות שצריך לשחרר. אבל אם יש לו את היכולת וזה משהו שמושך אותו, ואם הוא כתב פה הערה, אז כנראה שזה עדיין מעניין אותו, לא הייתי מרימה ידיים, הייתי בודקת לעומק מה קורה שם.
אורייט. בוסמת הרשקוביץ, תודה על השאלה, ענינו על זה. חזקל גליק, גם ענינו על זה, אמר, איך לעזאזל חולמים צלול, אז כבר עברנו על זה בפרק.
אני רק אגיד במילה אחת, שיש המון טכניקות, כל אחד צריך למצוא את הטכניקה שמתאימה לו, ברגע שזיהית הטכניקה שמתאימה לך, תתמיד בה 30 יום.
וואו.
לא עבד לך 30 יום, תבחר טכניקה נוספת, ותתמיד בה 30 יום. וכך תעברו טכניקה אחרי טכניקה, עד שתמצאו את הטכניקה המתאימה לכם. אבל בעולם השפע שלנו, שיש כל כך הרבה טכניקות, ובכלל לא דיברנו על כל הגאדג'טים שיש, והאפליקציות שיש, והתוספי תזונה שיש, והצמחי מרפא שיש, אז אנשים קופצים, 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 קופצים. תתמידו במשהו אחד, זה לא יעבוד אם תקפצו כל הזמן.
אחלה טיפ.
אוקיי.
אגב, אני אשמח לשמוע מה זה הגאדג'ט הזה, אם כבר ציינת...
אז זאת מסכת שינה שנקראת רמי. המסכות האלה התחילו להגות אותם סטפן לברג' ופעם הן היו מאוד מסורבלות ולא נוחות. היום הן כל כך נוחות ונעימות לשים אותם על העיניים.
אז זה לא מסכה רגילה?
מה זה רגילה ולא רגילה? בואו אני אראה לכם איך פותחים אותה. בעצם אפשר לתכנת אותה על מתי היא תעשה אורות מהבהבים, אחרי כמה זמן אחרי שנרדמתם. אז עושים איזושהי הערכה של לפי מחזורי שינה, כל מחזור שינה הוא 90 דקות, רוצים להגיע למחזור מספר 4 או 5, שבו הרם הוא הכי ארוך, הזמן שבו אנחנו חולמים, ואז בעצם היא מתחילה להבהב.
יש בתוך הבד, כאילו איזה ביטנה כזאת, ויש בפנים מערכת
רואים של... רואים פה את האורות, יש פה אורות מול כל עין, יש שלוש מנורות, והן מרצדות מהבהבות. ואפשר לתכנת את זה גם להתחיל לפעול אחרי 20 דקות, אם אתם הולכים לישון שנץ לדוגמה. Okay, ויש אנשים שזה עובד להם יותר טוב, ויש אנשים שזה עובד להם פחות טוב. אתם יכולים למצוא מיליון ריוויוז באינטרנט על אנשים שאומרים it's shit, ויש כאלה שאומרים זה עבד לי מעולה.
איך זה עובד?
אני עוד לא התייאשתי ממנה, נגיד ככה.
אבל את לא צריכה אותה.
אני אשמח ליותר חלומות צלולים, אבל אני יודעת איזה טכניקה עובדת לי. אחרי כל כך הרבה שנים, אני יודעת מה אני צריכה לעשות כדי לחלום חלום צלול.
אבל את עדיין מנסה עוד טכניקות חדשות?
כן, כי הטכניקה שעובדת לי מצריכה להתעורר באמצע הלילה, להיות ערה, מה שנקרא wake back to bed, לא נרחיב כי כבר נגמר לנו הזמן, אבל זו טכניקה שעובדת גם בצורה מאוד מאוד טובה להרבה אנשים, סטטיסטית תראו שזה משהו שעובד מאוד טוב.
איך קוראים לה רק, שמי שרוצה...
Wake back to bed, של סטפן לברג'.
שזה לאנשים עם ילדים קטנים.
אורייט. עמית אקשם שואלת, למה לחתור לחלומות צלולים? זה לא מנטרל את היכולת של התת מודע להעלות תכנים שכדאי להתייחס אליהם? האם מרגע שהצלחת לחלום צלול, זה כרטיס בכיוון אחד ותתקשה לחלום באופן רגיל אחר כך?
אוקיי, אז נראה לי שבעיקרון ענינו על זה. אז אני אגיד שוב פעם שלא, זה לא כרטיס כיוון אחד, ובדרך כלל אנשים שחולמים חלומות צלולים רוצים לחלום עוד חלומות צלולים, ומנסים עוד טכניקות. אוקיי, כי שוב פעם התדירות היא אחת לחודש, אנשים שחולמים באופן קבוע, ומי שממש מתעסק בזה זה אחת לשבוע. אני אחרי כנס חלומות, היו לי 3 לילות רצופים של חלומות צלולים, ואמרתי, יו, כל שבוע כנס חלומות צלולים, בבקשה. אז לא, אז זה לא המצב, ולגבי השאלה הראשונה,
אם זה לא מנטרל, יותר נראה לי מעניין מזה, האם זה לא מנטרל את היכולת של התת מודע להעלות תכנים? אני חושב שמה שהכוונה פה זה בעצם שבחלום צפים לי דברים שאני... אין לי שליטה עליהם.
כן, אז כמו שדיברנו, גם בחלום צלול, ספים, אנחנו בתוך המרחב של תת המודע שלנו.
כן.
אנחנו לא באמת שולטים במה שעולה שם, אבל אנחנו יכולים להיות באינטראקציה עם זה.
מדהים. יכולים להגיב לזה בצורה אחרת.
כן.
מדהים. קודם כל, מיץ' גו, תודה על השאלה, כבר ענינו עליה. מורן חיימוביץ' שואלת, איזה דרך יש לחלימה צלולה אפקטיבית? בלי להתעורר באמצע הלילה, לאנשים עסוקים או הורים עם שעות שינה מועטות, זה אירוני ששאלה את זה אחרי זה, איך לזכור מה תכננתם לעשות בחלום, האם כל הגאדג'טים לחלימה צלולה בכלל עובדים?
רגע, אז בואו נעשה אחד אחד.
אז נתחיל, קודם כל, הגאדג'טים דיברת על זה, אז אני חושבת שהשאלה הכי מעניינת פה זה איך לזכור מה תכננת לעשות בחלום. כאילו...
אז יש למוח שלנו יכולת לזכור לעשות משהו שתכננו. זה פשוט, זה יכולת שקיימת במוח שלנו. לדוגמה, פתחתי את המקרר בבוקר, ראיתי שנגמר החלב, ואני אומרת לעצמי, וואי, בדרך חזרה מהעבודה בערב, אני אעצור בסופר ואני אכנס לקנות חלב. לא רשמתי את זה בשום מקום, לא הפעלתי תזכורת בטלפון, אבל בלילה אני זכר שרציתי לקנות חלב ואני אכנס לקנות חלב. והנמוניק, induced lucid dreaming, של סטפן לברג' מבוסס על היכולת הזאת של המוח. ואחד הדברים המרכזיים בחלימה צלולה זה ההתכווננות לחלום חלום צלול. הלזכור שבחלום הבא אני הולכת להיות מודעת לכך שאני חולמת.
ולעשות כל מיני דברים שבא לך לעשות.
אז חלק מה... עוד שיטה של להיכנס לחלום צלול, זה לתכנן מה אני הולכת לעשות בחלום הצלול. נקרא Lucid Dreaming Planning. מדבר על זה צ'רלי מורלי. אוקיי? אז ביחד עם המטופל שמגיע, אני מתכננת מה אנחנו הולכים לעשות בחלום הצלול. אוקיי? אם הוא חולם חלום חוזר, שהוא כל הזמן מוצא את עצמו בבית ספר, מנסה לענות על המבחן, והוא לא מצליח, הוא חולם את החלום הזה כבר המון שנים, אוקיי? פעם הבאה כשהוא יחלום, הוא יזכור, הוא יתכנן לזכור, הוא ירצה לזכור, הוא יתכוונן לזכור, שהוא נמצא בתוך חלום. הוא יעשה בדיקת מציאות, והוא יבין שהוא חולם, ואז יעשה את מה שהוא תכנן לעשות. ייגש למורה, ייתן לה חיבוק גדול ונשיקה, ויגיד לה, תודה על כל העזרה שלך, אני משחרר אותך באהבה. ויוכל לשחרר סוף על סוף את החלום הזה שרודף אותו. Okay? תמיד אנחנו בתוך החלום רוצים להגיע לרזולושן של הטמעה של החלק הזה בתוכי, של קבלה של החלק הזה בתוכי, אוקיי? אני לא אפעל בצורה אלימה, או בצורה של לנטרל את הדבר הזה, אלא לקבל אותו לתוך תוכי, אוקיי? עוד דוגמה ממש יפה של מישהו ששמע דפיקה בדלת, פתח את הדלת ומצא שם את פרנקנשטיין, את איש זאב, ועוד שלוש מפלצות קטנות. הוא אמר, אוקיי, זה מוזר, עשה בדיקת מציאות, הבין שהוא חולם, תרק להם את הדלת בפרצוף.
זה לא מנומס. ואז הוא אמר,
רגע, אם זה חלום שלי, בוא נעשה משהו אחר. פתח את הדלת, הם עדיין היו שם, הכניס אותם הביתה, נתן לכל אחד מהם חיבוק, והם הפכו להיות בני אכפת לי נחמדים וחמודים, ושחרר אותם. אוקיי? והם בעצם היו ייצוג
של פחד.
מנטלי, של הפחדים שלו.
כן.
אוקיי? הוא התעורר, והיה במקום אחר. הלך לפסיכולוג שלו, וגם הפסיכולוג אמר, וואלה, משהו השתחרר.
וואו. אז גם אם זה לא איזה חלום שחוזר על עצמו, בסוף יש פשוט דפוסים פסיכולוגיים שחוזרים על עצמם. גם אם זה לא מבחן בבית ספר, הפחד של הבן אדם שחולם כל פעם על המבחן, הוא קשור לאיזשהו משהו שיכול להופיע גם בדמות של לא מורה, אלא דמות של
בהחלט.
סוחר.
בהחלט, כן.
מדהים. שאלה האחרונה של הגדולה מכולן, טל חרמון.
טל שואלת, היא אומרת, חלומות בשבילי זה שחרור, דיברנו על זה קצת, נראה לי זה גם יכול להיות נחמד לסיים בזה, האם אני לא אאבד את השחרור אם מתחיל לשלוט בהם?
אז רק תשתחררי עוד ועוד ועוד ועוד. Okay, יש תחושת החופש שיש בתוך חלום צלול, לפעול בתוך הגבולות של החלום, ולהביא את העוצמה ואת האומניפוטנטיות שלנו לתוך החלום, להביא את המודעות שלנו, כן? זה כמו לחיות את החיים עם מודעות, או לחיות את החיים בתוך הסמסרה הזאת ולהאמין לכל מה שקורה. זה ההבדל. אוקיי? זה השחרור האמיתי.
אופה. זה הבלו פיל, רד פיל.
Yes, exactly.
אוקיי, הגענו לסוף. נילי, ממש תודה שבאת.
וואו, זה היה מרתק, ואני ממש. מתחילה לתרגל.
כן, יאללה, ממש. והייתה לי תחושה שתהיה שיחה מעניינת, גם בגלל האתר המעולה שלך והאינפורמציה ששמת את זה בצורה מאוד נגישה, זה ככה ממש פתח לנו את התיאבון.
אני יכולה להוסיף?
בטח.
אז רק אני אגיד לראש השנה 2019 אנחנו מתכננים משהו חדש בישראל. בפעם הראשונה אנחנו נעשה ריטריט חלימה צלולה, וזה הולך להיות הגשמת החלום שלי, להעביר 5 ימים וחמישה לילות של חלימה צלולה. והולך לקרות שם כל מה שצריך לקרות כדי שאנשים יוכלו להתנסות בדבר הזה, לתרגל את הטכניקות, ובתקווה גם לחלום את החלום הצלול הראשון שלהם, או לא הראשון שלהם. וזה ממש מרגש אותי שזה הולך סוף כל סוף לקרות, באמת חלום. מה שעוד נמצא ככה בטכנית.
איך אפשר למצוא את זה?
אז אפשר למצוא את זה דרך העמוד שלי בפייסבוק, משם יהיה קישור לאיבנט, נקרא פסיכותרפיה גופנית בשילוב חלימה צלולה. אנחנו כנראה גם נשים לינק בפודקאסט.
כן, בטח.
בטח.
ומה שעוד הולך לקרות זה קורס אונלייני ביחד עם רוברט וגנר.
וואו.
כן? שכנראה יהיה קורס מתמשך, תהליכי, של כמה פגישות, וגם זה, כל הפרטים יפורסמו בהמשך.
בעמוד שלך.
בעמוד שלי. כן, אז הרבה הרבה דברים קורים, מרגשים.
איזה כיף.
ממש.
ריטריט בראש השנה. מי שיגיע עד לכאן, כנראה שאתם באמת מאזינים לנו, או משפחה שלנו או של נילי, אז אנחנו ממליצים לשמוע אותנו בפעמים הבאות דרך אפליקציית פודקאסטים, אם לא עשיתם את זה, כן? אנחנו ממש בקטע של לקדם את הסיפור הזה. אז באייפונים יש את אפל פודקאסט, ובגוגל יש גוגל פודקאסט, וככה תוכלו להתוודע לעוד מהעולם הנחמד הזה. תודה ששיתפת אותנו בעולם הזה, אני גם מקווה שאתרגל. תודה רבה שהזנתם, תודה נילי, תודה יאב.
תודה מתן.
תודה רבה. תודה.
תודה. תודה רבה.